ויקלל ויביאו אותו אל משה בשם אמו שלומית בת עברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וידבר השם אל משה לאמור, רוצה את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה. ובני ישראל ידבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את או ונוקב שם השם מות ימץ, רגו מרגמו בו כל העדה כגר כאזרח ונוקבו שם יומץ. פרשה הזאת, פרשת מקלל, מופיעה בסוף הפרשה שלנו, פרשת אמור, והתורה מספרת לנו על אותו בן איש מצרי שאימו הייתה שלומית בת דברי למטה דן, והוא יוצא ומקלל. מאיכן הוא יצא? מסביר לנו רש"י בקטע השני במתנית האמרה, מבית דינו של משה יצא מחויב, בא ליטה או הלא בתוך מחנה דן. אמרו לו, מה תבחה לכאן? אמר להם, מבנות דן אני. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב, עמד וגידל. אותו פלוני בן איש מצרי מבקש להשתלב עם שבט דן, אומרים לו אנשי דן, חבל, התורה כתוב למשפחותם לבית אבותם. הוא כועס, הוא הולך לדין תורה לפני משה, ומשה אומר לו, אתה חייב, פירושו של דבר אתה לא יכול להישאר עם שבט דן. יצא וקילל, לא ידעו מה לעשות עם המקלל, עד שהקדוש ברוך הוא הורה שיסקלו אותו באבנים, מיתת סקילה. מיד לאחר מכן, פסוק י' ז', ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישרמנה, נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מיד התורה עוברת לפרשת חובל ומזיק. מכה אדם מות יומת, מכה אדם ורק חובל בו, עין תחת עין, שן תחת שן. וזה מיד מזכיר לנו שהפסוקים האלה מוכרים מפרשת משפטים, ששם נאמר שן תחת שן, עין תחת עין. אז מה ראתה התורה לחזור שוב על ההלכות שכבר אנחנו יודעים ולמדנו בהרחבה בפרשת משפטים, פרשת חובל ומזיק? אומר על כך אבן עזרא בקטע השלישי, וייתכן שיקו אלה הניצים זה את זה, על כן נכתבה זאת הפרשה. זאת אומרת, אומר לנו אבן עזרא, קרוב לוודאי, וכך למעשה מפורש כתוב, שאלה שהתקוטטו עם אותו בן איש מצרי גרמו לכך שהוא יקלל. לכן כדאי לא להתקוטט, כי אם מתקוטטים יכולים להגיע לידי כללה, ולפעמים הכללה יכולה חס וחלילה להיות כלפי שמעיה, ומיד חייבים איתה. אז לכן אומר לנו אבן עזרא, על כן נכתבה זאת הפרשה, כי ייתכן שיקו אלה הניצים זה את זה. וכבר הזכירה, נכון, זה כבר כתוב, אבל למרות זאת זה בא ללמד אותנו שלא כדאי לריב, כי הריב יכול להוביל לכללה, ועל ידי כך חס וחלילה האדם המקלל יכול למות. אז אנחנו מבינים את הסמיכות של הפרשות. אבל מה שמאוד לא מובן, שבהמשך לאותה סמיכות, פסוק י' ז', שזה למעשה הפרשה של חובל ומזיק, וסימנו את זה בקו אם אפשר, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש במה ישלמנה וכולי, והנה מופיע פסוק כ"ג, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו עבר, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. אז הקושי הגדול כאן, מדוע אחרי פסוק ט' ז', שהתורה אומרת ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח ונוקבו שם יומת, מדוע מיד אחרי פסוק ט' ז' לא יופיע פסוק כ' ג'? הנה הקדוש ברוך הוא אומר למשה לסקול אותו, וזה בדיוק מה שמשה אומר על בני ישראל. נדמה לי שבכל התורה כולה לא מצאנו דבר דומה לזה, שממש באמצע פרשה, בהבדל של כמה פסוקים, זה הכל, עוברת התורה לפרשה אחרת, וכאילו התורה אומרת רגע רגע שכחתי עוד איזה פסוק, טוב נכניס אותו עכשיו. אין, נדמה לי, ממה שאני מכיר, לא מצאתי שום פרשה דומה לזה בתורה. יש הרבה פעמים שהתורה אומרת דבר אחד, היא עוברת לגמרי לעניין אחר בפרק שלם או בפרקים לאחר מכן, ואחר כך היא חוזרת. אבל בכזאת סמיכות, הבדל של ארבעה פסוקים, מאוד מאוד לא מובן. לכן שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה באמצע פרשת מקלל? לעצור, לעבור לפרשת חובל ומזיק, ולחזור לפרשת מקלל. המעבר לחובל ומזיק מאוד מובן, כמו שכבר אמרנו בשם הראשונים, ללמד אותנו שלא כדאי לריב, כי אם רבים יכולים גם להגיע לכללה רחמנא ליצלן, והאדם יכול למות. זה הבנו. אבל מדוע ללמד אותנו את פרשת חובל ומזיק באמצע פרשת מקלל? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע הראשון, אותו מקלל נאמר עליו בפסוק י' ב', כדאי לסמן את ראשיתו של הפסוק, ויניחו במשמר ראש להם על פי השם, לדעת מה לעשות איתו. אז הניחו אותו במשמר, במשמר פירושו של דבר בבית סוהר. כותב על כך רש"י בקטע הרביעי, ויניחו לבדו ולא הניחו מקושש עמו. וכאן כדאי לעשות קו, ששניהם היו בפרק אחד ויודעים היו שהמקושש במיטה, אבל לא פורש להם באיזו מיטה, וכך נאמר כי לא פורש מה יעשה לו. אבל מקלל הוא אומר לפרוש להם שלא היו יודעים אם חייב מיטה אם לאו. מה לנו רש"י? דבר מאוד מאוד מעניין. במדבר, חוץ מהמקלל, היה גם מקושש. אדון צלופחד, אבא של הבנות, בנו צלופחד, הוא זה שחילל את השבת ונידון למיטה. הוא היה בבית סוהר, ובאותו פרק, באותו זמן, באותו בית סוהר, היה גם מי המקלל. ודברי רש"י אלו מאוד מאוד קשים. רבי אליהו מזרחי מרבותינו הראשונים, הראם על התורה, שואל, אני לא מבין את רש"י. צלופחד שחילל שבת, זה היה בשבת הראשונה במדבר. יצאנו ממצרים, עברנו את הים, במראה קיבלנו מקצת מצוות, שם שם לו חוק ומשפט ושם מסעו. מעט המצוות שקיבלנו, ביניהם הייתה מצוות שבת. קיבלנו מיד אחרי זה הוראות בקשר למן על יצא איש במקומו ביום השבת. והנה בא אדון צלופחד ומקושש עצים ביום השבת. זה היה מיד עם היציאה ממצרים, בשבת הראשונה. מקלל, מה קרה בדיוק עם המקלל? סבא יעקב, לפני שהוא נפטר, הוא אמר לבניו באותה צורה שאתם לוקחים אותי לארץ ישראל, בדיוק באותה צורה תלכו גם מסביב למשכן. יהיו כאלה שיהיו בצד שמאל, יהיו כאלה בצד ימין, יהיו כאלה מקדימה, יהיו כאלה מאחורה, באותו דרך. אז מסביב למשכן חונים באותה צורה שליוו את אבא יעקב לקבורה בארץ כנען. זה היה מתי? בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז בנו את המשכן. ושאז בנו את המשכן, הנה מופיע אותו פלוני אלמוני בן איש מצרי, שאימו היא משבט דן, ומבקש להישאר עם שבט דן. אומרים לו, סליחה, למשפחותם לבית אבותם. יצא חייו בבית דינו של משה וקילל. זה היה רק בשנה השנייה. אז איך כותב רש"י ששניהם היו בפרק אחד? זה לא היה באותו זמן? אומר המהר"ל בפירושו לתורה, נאמר רגע את תשובתו בעל פה ומיד נראה אותה בפנים. אומר המהר"ל פשוט, מה שרש"י מתכוון, שניהם היו בפרק אחד, לא שזה קרה באותו זמן, זה קרה בהבדל של למעלה משנה. בפרק אחד פירושו של דבר באותו זמן הם היו בבית סוהר. זה הכוונה בפרק אחד. כי מה קרה? המקושש אדון צלופחד עבר איסור שחייב עליו מיתה. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יוצאים ממצרים, כל העם מתלהב, כל העם מתרגש, הולכים לקראת מתן תורה, ואחרי מתן תורה זה החתונה. אז בזמן החתונה ואחרי החתונה, כל המעמד החגיגי הזה והקשר העמוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקלקל אותו ופתאום יוציאו מישהו להורג. זה ישיר טעם לא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתיים נשאיר אותו בבית האסורים. תעבור התקופה הזאת, יחזרו כולם ליום יום, מבצע את הפסד דין. זה לא עיתוי נכון להרוג אותו. בינתיים, שהוא בבית סוהר, מופיע הקליינט השני, שזה אדון מקלל. אז זה הכוונה, שניהם היו בפרק אחד בבית סוהר. כך אומר המהר"ל, רגע זה בפנים, ולא קשיא, שהקדוש ברוך הוא כל זמן היותם בהר סיני, לא רצה שיומת המקושש, שלא יהיו מתעסקים במיטה, שכל זמן של ישראל בהר סיני אחר שקיבלו את התורה, היה זמן שמחה כאדם הנושא אישה, כדכתיב ושמח את אשתו אשר לקח. הכתוב אומר שהיא שמח את אשתו שנה אחת, כמובן צריך להמשיך גם אחר כך, והקדוש ברוך הוא לקח את ישראל, ובשנה אחת הוא ילמד איך עושים את זה וימשיך עם זה הלאה. והקדוש ברוך הוא לקח את ישראל אליו, והיה דומה בהר סיני לחתן שקידש אישה. וזהו שפירש רש"י, יצא נדב ואביהו, שאו את אחיכם מאת פני הקודש, כי האדם האומר העבר את המת מאת פני הקלה. ולפיכך לא רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו מתעסקים במיטתו של מקושש. אף אגב דכתיב על הרשעים, בעבוד רשעים רינה, מכל מקום שמחה אין כאן. לכן לא לקלקל את השמחה לא הורגים את אותו מקושש. וישראל שהיו אצל הר סיני שנה אחת חוץ מ10 ימים, מיעוטו של חודש, וכל זמן של ישראל אצל הר סיני לא רצה שיומת, כי השנה הזאת היה זמן שמחה לקדוש ברוך הוא עם ישראל. וכן כדי לעשות קו, כשיצאו ממצרים, אז הרי זה קרה הסיפור של המקושש, שבאו לקבל תורתו, הכל היה ימי שמחה, ולא רצה לערב בם מיטה. כך מבקש המהר"ל בפירושו לתורה להסביר את דברי רש"י. אבל אם נקבל את רש"י כפשוטם, שבאמת מקושש ומקלל היו בפרק אחד, איך זה ייתכן? נדמה לי פשוט. נכון, החנייה מסביב למשכן הייתה לפי השבטים, הייתה לפי הסדר שסבא יעקב ביקש, אבל כבר שיצאו ממצרים ידעו היוצאים שהם יצטרכו להיות במדבר ובארץ לפי שבטים. הם כבר התארגנו לפי שבטים. את הים כל שבט עבר באיזשהו מעבר נפרד, כפי שחזל אומרים. אז אותו בן איש מצרי בא מיד עם יציאת מצרים ומצטרף לשבט דן. אמרנו, תשמע, כרגע אין שום בעיה, לא אמרו לנו שצריכים להיות ביחד, אבל אנחנו יודעים שכל שבט יהיה בנפרד. אם אתה רוצה אתה יכול עכשיו להישאר, אבל זה לא יעזור לך, חבל לך להתרגל להרגיש בנוח ומחר תצטרך לעזוב את השבט. לך, תקבל הוראה ממשה איפה אתה יכול להיות ושם תהיה. הוא כעס, הלך לבית דינו של משה ויצא חייו. ויכול באמת להיות שזה היה מיד עם יציאת מצרים. ואם נסביר כך, וזה בעצם פשוטו של רש"י, אז יוצא שגם המקושש עצים בשבת, מחלל השבת, וגם המקלל, שניהם היו ביחד. אם כן, שאלתנו השנייה, מה ראתה התורה? להביא את עניינו של מקלל בספר ויקרא. למה לא נביא אותו ביחד עם המקושש בספר במדבר? ספר ויקרא עוסק במה? בקורבנות, במשכן, בתומה ותארה, בקביעת המועדים, ימים טובים. מה פתאום מכניסים פה את המקלל? זה הרי פרשה קלאסית לספר במדבר. בכל ענייני המדבר, המדבר הם מלא בבעיות. יש שם את קורח ואת בלעם ואת המן ואת המים ואת הכל, את המקושש ואת המקלל. השאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה? להביא את פרשת המקלל, את עניינו של המקלל, בספר ויקרא. ולנתק את זה לגמרי מפרשת המחלל שבת, במיוחד אליבא דרשי, שאומר ששניהם היו בפרק אחד. אלה הן שתי השאלות שבהן אנחנו השבוע, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא הגדולה, מבקשים לעסוק, ונראה פה נדמה לי דבר פלאי פלאי פלאי. שוב, בקיצור נמרץ, יש לנו כאן שתי שאלות בפשוטו של מקרא, עם רבותינו הראשונים כמובן. שאלה ראשונה, מדוע באמצע פרשת מקלל, דבר שאין לו דוגמה בכל התורה בכזאת סמיכות, עוצרים, עוברים לפרשת חובל, מזריק, ממית, ומיד, כאילו שכחנו איזה פסוק אחד של מקלל וחוזרים לחזרה. מה פתאום התורה ככה מבקשת להעביר לנו את הפרשות האלה? ושאלה שנייה היא, מהי הסיבה שהמקלל מופיע בספר ויקרא, כאשר המקום הטבעי שלו להופיע בספר במדבר, ביחד עם כל הפרשות והפרשיות שקורות במדבר? שתי השאלות האלו מובילות אותנו לסוגיה מאוד מאוד יסודית, וזוהי סוגיית הדיבור, כוחו של דיבור. דיבור זה לא עקימת שפתיים שיוצרת קומוניקציה בין בני אדם. זה לא שקוראים את השפתיים ולפי איך שהם זזות אני מבין מה שאומרים לי או מבינים אותי. דיבור זה ביטוי של המחשבה, זה הרפלקשן של המחשבה והלב. ולכן המחשבה זה דבר פלאי, פלא שאפשר לחשוב, ופלאי פלאים שאת מה שאפשר לחשוב אפשר גם להוציא ולצרף אחרים עם מה שאני חושב ולהצטרף למחשבות של אחרים. זה פלא בתוך פלא. ולכן הרמב״ם שבא לעסוק בהלכות נדרים, בהלכות שבועות, בהלכות נזירות, הוא קובץ את כל ההלכות האלה בסדר שנקרא סדר הפלאה. כי זה פלא לדבר והדיבור יוצר קדושה. אני נודר נדר, אני עובר על איסור בל יחל דברו. הרמב״ם קורא לכל המצוות האלו שקשורות בדיבור סדר הפלאה. ולכן אומר הרמב״ם בקטע השישי בברכת אשר יצר, אנחנו אומרים מה זה מפליא לעשות, סיום הברכה, ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. זאת אומרת, אומר לנו הרמה, סיום הברכה הרופא כל בשר הוא מפליא לעשות, כי זה פלא שהגוף שהוא גשמי אוחז בתוכו דבר רוחני, מחשבה, כוונה, דיבור. לכן אומרת המשנה במסכת תרומות בקטע השביעי, אדם מתכוון לומר תרומה על פירות מסוימים ואמר מעשר, מעשר ואמר תרומה, עולה ואמר שלמים, שלמים ואמר עולה, לא אמר כלום, כדי לעשות קו, עד שיהיו פיו וליבו שווים. אדם שמדבר וזה בניגוד לכוונה, אז בהלכות תרומות ומעשרות לא אמר כלום, אז שיהיה פיו וליבו שווית, כי זה בדיוק אותו דבר. אדם שישן ומדבר תוך כדי שינה, הוא לא מודע למה שהוא מדבר, כי הדיבור זה הביטוי, זה הרפלקשן של הלב ושל המחשבה. אם זה לא מחובר ביחד, זה סתם הקימת שפתיים. הפעם הראשונה שלמדנו אנחנו עם ישראל את הכוח של הדיבור, את העוצמה שיש בדיבור, זה היה כמה שעות לפני יציאת מצרים. עד כמה שעות לפני יציאת מצרים עבורנו הדיבור היה ערל, שום דבר לא. דיברנו, ביקשנו, השתדלנו מאות שנים עם פרו, שום דבר לא עזר. הוא דיבר ומה שהוא דיבר עשו, אנחנו דיברנו עשו בדיוק הפוך. בפעם הראשונה שהרגשנו גם אנחנו יכולים לדבר, גם לנו יש כוח בדיבור, ערב יציאת מצרים, עומד פרו ליד הדלת של משה, ומשה אומר לו תחזור אחריי. ונבין, פרו הוא מלך העולם, האימפריה הכי גדולה בעולם זה מצרים, ופרו אומר אחרי משה, כמו שחזל אומר, אומרים הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורין, הרי אתם קנויים לקדוש ברוך הוא, אין אתם עבדי, והוא חוזר מילה מילה. אז עם ישראל לומד, הנה איזה כוח יש לדיבור גם מול פרו. מבקש הקדוש ברוך הוא לנצל את ההזדמנות הזאת שעם ישראל מתחיל להבין מה זה כוח של דיבור. אז ראשית, כפי שכבר אמרנו הרבה הרבה פעמים, לחג הזה קוראים פסח, כי אז למדנו הרי לדבר, בניגוד לפרו שזה פרה, עומד הפה שלנו עם היציאה ממצרים. אבל יותר מזה, מבקש הקדוש ברוך הוא לנצל את ההזדמנות שהתחלנו לראות יש לנו כוח בדיבור, וזה בעצם צריך להיות הכוח שלנו, שום דבר אחר לא, לא ידיים אלא דיבור, אלא פה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו במדבר ללמוד לדבר, כי במדבר השורש של המילה מדבר זה דבר, כי שם לומדים לדבר, כי שם לומדים שעל ידי דיבור אפשר להפוך את המדבר ליישוב, ועל ידי דיבור אפשר להפוך את היישוב למדבר, תלוי איזה דיבור מדברים. לכן ששלמה המלך מדבר על כנסת ישראל, על הראיה כמה היא יפה, נאמר בקטע השמיני, וכמובן כל מינה פה נדרשת בחזל, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולה מתאימות ושכולה אין בהן, כחוט השני שפתותייך, שפתותייך הן יפות כחוט שני, וכאן כדאי לעשות קו, ומתברך נווה, הדיבור שלך הוא יפה. אז איך נאמר? מתברך. מדברים על דיבור, ושלמה קורא לזה בלשון מתברך, כי כשהולכים במדבר והכל צהוב או חום, ופתאום רואים איזשהו מקום ירוק, המקום הזה נקרא נווה מדבר. באמצע המדבר יש איזשהו מקום צומח. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך, התפקיד שלנו להפוך את המדבר לנווה, לנווה מדבר, להפוך כל מדבר ליישוב. ושאת זה זוכרים, יכולים לחצות את המדבר ולהיכנס לארץ. ושאת זה שוכחים, אז הארץ נהפכת להיות מדבר. ומה עושה איתנו הקדוש ברוך הוא? מוציא אותנו לגלות. איך נקראת גלות בלשון תורה? חוץ לארץ זה בלשון חכמים. איך גלות נקראת בלשון תורה? זה פלאי פלאים. נאמר ביחזקאל בקטע התשיעי, והבאתי אתכם, כדי לעשות קו, אל מדבר העמים. מדבר העמים. ומה יש שם במדבר העמים? בגלות. ונשפטתי אתכם שם, פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום השם אלוקים. ומה תעשו שם? איך אני אשפוט אתכם שם? אומר הקדוש ברוך הוא, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. שם במדבר העמים הקדוש ברוך הוא שוב פעם יעביר אותנו במסורת הברית. איזה ברית? אומרת הגמרא במועד קטן בקטע העשירי, ברית קרותה לשפתיים. ואמר רבי יוחנן, מניין שברית קרותה לשפתיים? שנאמר, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, ונשובה, כדי לעשות קו, עליכם. אברהם יודע שהוא הולך עם יצחק והוא חוזר לבד. קדוש ברוך הוא אומר לו, ועלה ולעולה. אז למה הוא אומר, ונשובה? זה פילי פלאים, כי אברהם אבינו יודע שכל הדרך הולך איתו ביחד השטן, ומנסה לעצור אותו, ומנסה למנוע בעדו מלעמוד בניסיון. אומר אברהם, אני לא פותח פה לשטן, אני לא אתן לו את ההנאה שהוא ישמע ממני ואשוב. אני אגיד ונשובה, שהוא לא יוכל אחר כך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, תראה מה הוא אמר ואשוב. אני אגיד ונשובה. ולכן מסיימת הגמרא, איסתיא מילתא דאדור תרוויה. הנה אברהם אמר וכך קרה. ולא פעם ולא פעמיים קורה לנו ביום יום שאומרים איזשהו דבר רע וזה קורה, כי אי אפשר פעם לדעת באיזה צד נמצא השטן, ועשר שטן מלפנינו ומאחורינו, לא יודעים איפה הוא נמצא. נדמה לנו שהוא לא פה, אבל יכול להיות שהוא מאחורו. ולכן לא פותחים אף פעם פה לשטן, כי יש עוצמה בפה. מעניין מאוד, תראו איזה עוצמה יש בפה. עומד כהן, בא לבדוק את הבית המנוגה בצרה, לפני שהוא מגיע הוא מודיע להוציא את כל הכלים שלא יהיו צמאים. הוא נכנס לבית, הוא רואה בוודאות הבית מנוגה, זאת אומרת זה ודאי שהבית תמה. אבל הוא יוצא החוצה, ובחוץ הוא אומר שהבית מנוגה, ורק אז הבית מתחיל להיות מנוגה. מה קרה? בגלל שהוא אמר השתנה משהו? התשובה היא כן, כי אותו כהן בא ללמד את המצורע. תראה איזה כוח יש בדיבור. אתה הוצאת שם רע, חשבת מי יודע מה עשית, כלום. בוא תראה איזה כוח יש בדיבור שלך. הבית שלך מנוגה, הבית שלך תמה. אבל כל עוד שאני הכהן לא יגיד שהוא תמה, הבית יישאר טהור. אז מה בעצם עושה אותו תמה? דיבורו של הכהן, כדי שהוא ילמד את אותו מצורע איזה עוצמה יש בדיבור. אמרנו גם הרבה פעמים אותו דבר שנוח נכנס לתיבה. התיבה הרי זה הבית ספר של נוח. הבית ספר הזה הוא צריך ללמוד במשך שנה שלמה איך בונים עולם חדש, איך בונים עולם של חסד, איך בונים עולם של ערכים. אז בין היתר מה שנוח לומד עוד לפני שהוא נכנס לתיבה, ובוודאי שהוא בתיבה, זה את המידות של התיבה. 30 אמה גובה, 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה. 30, 350, אומרים רבותינו הראשונים, יוצרים את המילה לשון, כי בתיבה הוא לומד איך להשתמש בלשון. כי עם לשון אפשר לבנות עולם, ועם לשון אפשר להרוס עולם. ולכן כשאת זה עם ישראל לומד במדבר, את הכוח של הדיבור, אז אומר להם אלעזר, בשעה שיוצאים להילחם מול סיחון ואוג ואחרים, אומר להם אלעזר בקטע 11, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל המתכות האלו שתיקחו במלחמה, כל החפצים האלו שתיקחו בשעת מלחמה כשלל, מה צריך לעשות בהם? פסוק הבא, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. ותאר, כל דבר, כל חפץ. למה כל דבר? התשובה היא כן, כל דבר. כי אמנם הנגר עשה את השולחן, את הכיסא, ובבית חרושת עשו את מה שעשו, אבל מה שמקיים את זה זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא. עם שהולך במדבר ולומד את הכוח של הדיבור, יכול להבין בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאיו. אז לכן כל דבר אשר יעבור באש תעבירו באש. לכן בעברית מודרנית קוראים לדברים בתוך חדר חפצים, אבל זאת לא עברית נכונה, כי העברית הנכונה, בחדר אין חפצים, בחדר יש דברים, זה הרבה דברים שיש כאן. לנו זה נשמע בדיוק הפוך, אבל הנה בלשון תורה רואים שלמעשה מה שמקיים כל דבר שנמצא זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, זה כוח של דיבור, והרבה יותר מזה, שאדם רחמנא ליצלן חולה, אז מה עושים? הולכים לרופא, לוקחים אנטיביוטיקה, אומרים תהילים, מוסיפים שם, עושים מישהו בערך, נותנים צדקה, מה עוד עושים? תראו כמה דברים כבר עשינו. יש עוד דבר אחד ששכחנו, אחרי שנותנים צדקה ומוסיפים שם ואומרים תהילים ומתפללים והולכים לבית חולים, והדבר הנוסף שעושים הרבה פעמים, הולכים לרב לקבל ברכה. מה זה? אומרת המשנה בברכות בקטע ה-12 בשורה השנייה, אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו מניין אתה יודע? אמר להם אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מתוחף, תלוי בתפילה אם זה עובר. שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתי. אז מאיפה לומדים את זה? בורא ניב שפתיים. בשפתיים יש יכולת לעשות פירות, ניב זה פירות. בשפתיים יש גם כן אורלה, שרבינו ערל שפתיים. אם יודעים להסיר את האורלה מהשפתיים, עם השפתיים אפשר לברוא עולמות. בורא ניב שפתיים, זה הכוח של ברכה של צדיק, והכוח של דיבור הוא הרבה יותר, זה פילי פלאים. זוכרים את נבות הישראלי, יהודי נעים נחמד גר בשכנות לאחיו מלך ישראל, אחיו מתחתן עם איזבל שכשמה כן היא, כך אומרים חז"ל, והיא מבקשת את חלקת השדה אשר לנבות. נבות מסביר, זה ירושה מהסבא של הסבא, ואני מבקש להישאר בחלקה הזאת. ואיזבל כועסת ומעלילה עליו עלילת דם שהוא קילל את השם, ולכן הוא חייב ניתה ומוציאים אותו להורג. איך קורה דבר כזה? מה היה חטאו של נבות? אני מבין שאיזבל עושה מעשה נורא, והקדוש ברוך הוא אומר אחר כך לאחה ולאיזבל, הרצחת וגם ירשת, חכה חכה תקבל את זה בחזרה. אבל איך הכל מתחיל עם נבות? מה הוא השם? אומרים לנו חז"ל בקטע ה-14, כרם היה לנבות הישראלי, כתיב כבד את השם מעונך. מה זה מעונך? לא רק מהכסף שלך, אלא ממה שחננך, ממה שהשם נתן לך במיוחד, תכבד את השם. שאם היה קולך נאה, עבור לפני התיבה. כבד את השם מגרונך, כתוב במקום אחר. יש לך גרון שאיתו אתה יכול לכבד את הקדוש ברוך הוא. לשיר יפה, להתפלל יפה, הציבור ייהנה מהתפילה, תהיה שליח ציבור. חיה בן אחותו של רבי אלעזר הכפר היה קולו נאה, והיה אומר לו חיה בני עמוד וכבד את השם ממה שחנכך. וגם אותו דבר נבות, היה קולו נאה, והיה עולה לירושלים לרגל, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. פעם אחת לא עלה, החליט שהוא לא רוצה לעלות לרגל. זאת אומרת, הוא החליט שהוא לא רוצה לנצל את פין למטרה שהוא קיבל את זה. והעידו עליו בני בליעל שהוא קילל את השם מידה כנגד מידה, ועבד מן העולם. מי גרם לו? על ידי שלא עלה לירושלים בראייה לכבד את הקדוש ברוך הוא. ממה? שחננו. אז הנה, הוא נענש מידה כנגד מידה. היה לו כוח מיוחד בפיו לשיר, לרומם, לחזק את העם, לרגש אותם. והוא החליט שהשנה לא בא לו, אז מידה כמגד מידה, העלילו עליו שהוא השתמש בקולו לדבר שלילי, לקלל את השם. אבל זה לא נגמר. הוא מת, ונשמתו מסתובבת בלי מנוח, כי אחיו ואיזבל עדיין חיים. ומתואר בנביא, הגיע הזמן שבבית דין של מעלה החליטו שעכשיו אחיו ימות. במלחמה מול ארם, כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, את נאמן, שהוא זה שהרג אותו. אז החליטו בשמיים שהוא ימות. רק השאלה הייתה איך ממיתים אותו. אז היו כל מיני הצעות. בין ההצעות שהיו למעלה, נאמר בנביא, בקטע ה-15. ויצא הרוח, ויעמוד לפני השם. ויאמר אני אפתנו. ויאמר השם אליו במה. ויאמר, הרוח, אותה רוח שאנחנו לא יודעים מה היא בדיוק, אותה רוח אומרת הקדוש ברוך הוא, אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ואני אגיד לנביאים שלו שיגידו לו שכדאי שיצא למלחמה והוא ינצח. אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר, תפתה וגם תאכל. צא והשכת. אז בהבנה פשוטה, הקדוש ברוך הוא נותן לו אור ירוק. למי? אומרים חז"ל, מהי רוח? אמר רבי יוחנן, רוחו של נבות הישראלי. הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לו עכשיו רשות להחזיר בחזרה לאחיו. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבינה, צא. זה לא צא ותעשה ותחזור בחזרה כמנצח. צא ממחיצתי, שכן כתיב, דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. זה מבהיל. עומדת נשמתו של נבות, מציעה לקדוש ברוך הוא, אני אלך ואשקר את נביאיו כדי להרוג את אחיו שמגיע לו מיתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא, אם אתה רוצה, הברירה בידך, אבל אם אתה בוחר, וזה מה שהוא בחר, אז מה התשובה? צא ממחיצתי. למה? כי שוב, אם לא משתמשים בדיבור בצורה הנכונה, לא רק כאן אלא גם שם, בעולם שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה דיבור, בעולם של נשמות יש גם מושג כזה, זה גם פוגע. אם זה הכוח של דיבור, אז עכשיו מאוד מובן שאותם מרגלים נשיאי העדה חוזרים מהארץ. ומה בעצם הם אמרו? שהארץ היא חזקה, היא אוכלת יושביה, אנשים גדולים, ערים בצורות, איזה לשון הרע יש כאן? על עצים ואבנים? אומרת הגמרא כן, בקטע ה-16. תניא אמר רבי אלעזר בן פרתא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. מנהלן? ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים? כך, המוציא שם רע על חברו, על אחת כמה וכמה. איזה עוצמה אדירה יש בדיבור. ולכן נתתי דעתי, רק בשבת האחרונה, הדבר פלאי פלאים. יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כמובן, הן מחוברות ביחד. רק אני לא מבין, יש תורה שבכתב, והתורה המשלימה, המבארת, צריכה להיקרא בשם תורה שבפה. תורה שבכתב ותורה שבפה. למה קוראים לתורה הזאת תורה שבעל פה? כי רק מישהו בעלים על הפה הוא יכול ללמוד את התורה שבעל פה. כי כדי ללמוד תורה ושהתורה תהיה חלק ממני, האדם צריך להיות בעלים על פיו. איך אנחנו אומרים כל פעם? אלוקיי נצור לשוני מרע, ואחרי זה פתח ליבי בתורתך. כי המפתח לפתח ליבי בתורתך זה להיות בעל פה, זאת אומרת להיות בעלים על הפה. זה הכוח של הפה, מצד אחד לבנות, ליצור, מצד שני להרוס את הכל. אם כך, זה תלאי תלאי תלאים. באה התורה ומלמדת אותנו, כל ספר ויקרא לא היה מתקיים לולי הלימוד בספר הזה, ספר ויקרא של פרשת מקלל. אי אפשר היה להתמהמה עם לימוד פרשת מקלל לספר במדבר. למה? זה פילי פלאים. מה יש לנו בספר? קדושת האדם, טומאה, טהרה, מאכלות אסורים. מה עוד יש בספר? קדושת הזמן, הנה השבת נקרא על כל המועדות שבית הדין מקדש. מה עוד יש בספר? פרשה לאחר מכן, קדושת הארץ, שמיטה, יובל. אז הספר הזה עוסק בקדושת האדם, ואיך מגיעים ואיך מתרחקים מטומאה, בקדושת הזמן ובקדושת המקום. כל הקדושות האלה יכולות להתאפשר רק אם יש קדושת הפה. בלי קדושת הפה שום קדושה לא יכולה להתקיים. מעניין מאוד, יושבים בית הדין בירושלים, מקבלים עדים שבאו למסור עדות החודש. העדות היא בדוקה אמיתית, היום צריך להיות א' ראש חודש, אבל משום מה בית דין התמהמה מעט, מסתכלים על השעון חצי דקה אחרי שקיעת החמה. Too late. היום זה יהיה למד, מחר יהיה א'. למה? כי קידוש החודש מתאפשר רק שבית הדין אומר מקודש, מקודש. בלי האמירה הזאת החודש לא מקודש, בלי האמירה הזאת החג שנמצא בחודש, פסח, סוכות, שבועות וכך הלאה, לא יהיה בלי האמירה הזאת. זה מקדש ישראל והזמנים. אז איך מקדשים את המועדות? על ידי קדושת הפה, על ידי האמירה של מקודש, מקודש. שבת, שהקדושה היא קדושה עליונה של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בפסוקים לפני קידוש בבוקר, נמצוך את שכה ודבר דבר, אומרת הגמרא נפסק להלכה, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. כי אם הזמן הוא קדוש, המקיים של זמן קדוש זה דיבור קדוש. כי אם היום הוא יום קדוש והדיבור הוא דיבור של חול, אותם עסקים של אמצע השבוע גם בשבת, אז מה נשתנה? אז מה מבטא את קדושת הזמן אם לא קדושת הפה? מה מבטא את קדושת האדם לכל עומקה ולכל אורך חייו אם אין קדושה בפה? ומה מבטא את קדושת הארץ אם לא קדושת הפה? שזה הכל קול יעקב, בזמן שקולו של יעקב נשמע אין ידי עשיו של טוב. לכן באה התורה בספר ויקרא ותלמד אותנו את עניינו של מקלל. והצורה שבה התורה תלמד אותנו את זה, היא תעצור באמצע פרשת מקלל, באמצע הפרשה, ותלמד אותנו מכה אדם מות יומת. זה מובן אם ראובן חס וחלילה רצח את שמעון שהוא רוצח? באה התורה ואומרת בדיוק אותו דבר אפשר גם עם הפה. מוות וחיים ביד הלשון, דיבור לא נכון יכול להרוג. הרי איך התחילו כל המלחמות הגדולות בעולם? מדיבורים. אלה דיברו על אלה, ואז הגיע הזמן לעצור את הדיבורים במעשים, והחורבן התחיל. לכן באמצע פרשת מקלל תעצור התורה ותלמד אותנו את הכוח הגדול של הדיבור, עד כדי כך שהוא מקביל למכה אדם יומת. ואותו מקלל היה בן איש מצרי, אבל אמו הייתה שלומית בת דוברי למטה דן. אומרים על זה חז"ל בקטע ה-17, שלומית דאמר רבי לוי דאבת מטאטה בשלמה שלם לך ושלם לכל. כל מי שהייתה רואה הייתה מדברת איתו. בלי שום קשר, לא רק כזה שלום נימוסי, אתה מתחילה לדבר איתו, דיברה עם זה, דיברה עם זה, עד שהגיע לאותו מצרי. בדברי אמר רב יצחק שהביא הדבר על בנה, שהבן גדל ככה, אז לכן זה הביא אותו לקלל. וזה למעשה העומק שכותב לנו ספר החינוך. שעה שאדם מברך את השם, כוונה היא בלשון סגי נאור, כוונה היא בלשון של כללה או כל דיבור אחר, מה קורה לו? לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע הוא מכל טובה, וכל עוד נפשו נהפך למשחית. הרי מה נותן לאדם את ההוד, את המיוחדות? כוח הדיבור הברור האמיתי. ברגע שהוא משתמש עם זה לכללה, הוא נחשב כבהמות. כי באותו דבר ממש שיבדילו השם יתברך לטובה, הוא בו נעשה האדם, והוא הדיבור שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדילו את עצמו לרעה, הוא מוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס ונלאך ולמטה ממנו. עד כמה אדם יכול להשחית את עצמו בפנים בדיבור לא נכון. זאת אומרת, אומר לנו פה ספר החינוך, שאדם מקלל בכל דרגה של כללה או מדבר בצורה לא נכונה, הנפגע הראשון זה הוא עצמו. אם הוא חושב שהוא יוציא את הכעס ויכעס בצורה של כללה, זה יעזור, בדיוק להפך. דבר ראשון, הוא פוגע בעצמו וגם באחרים. לכן את זה התורה באה ללמד אותנו. אי אפשר לחפש קדושה, תהיה אשר תהיה, אדם, זמן או ארץ, בלי שאדם קודם תובע מעצמו את קדושת הפה. אם כך, זה פלאי פלאי פלאים. הרבה שנים שאלתי את עצמי, אשר רבינו 80 שנה מוביל את העם עם כל העליות והירידות והקשיים, מעידה אחת הייתה לו, פעם אחת הוא נפל. קדוש ברוך הוא אומר לו בקטע ה-19, וידבר השם עם משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירה. ומשה רבינו פסוק י"א, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, פתש את העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא המנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. למה? לא מגיע למשה עוד הזדמנות. פעם אחת הוא נופל, הוא מכה במקום לדבר. ובכלל הרמב"ן אומר, מי אומר שהנס לדבר הוא יותר גדול מלהכות? מה קרה? החלק הזה היה צריך להיות מסיבת הסיום של דור המדבר. מסיבת הסיום של דור המדבר הייתה צריכה להיות שכל העם יעמוד, משה רבינו יהיה במרכז, ומול הסלע הוא יגיד, סלע סלע תוציא מים ומים יצאו, כדי שכל העם יבין כי פי השם דיבר. ושאת זה מבינים, יבינו איך לחיות בארץ, יבינו איך לנצל את הדיבור בין אדם לחברו, יבינו איך לשמור על קדושת הדיבור, יבינו איך לא לחלל את הדיבור, ויוכלו להישאר לעולם. אז בשיא משה יספס את ההזדמנות. אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא הבנת את הסוד של הדיבור ערב הכניסה לארץ, אתה לא יכול להיות בין באי הארץ. לכן הוא נשאר במדבר. אבל זה לא נגמר, כי הוא מה קורה מיד אחרי זה. בלי שום הסבר באה התורה בפסוק י' וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך ארם. אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, סליחה, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו וקדש עיר קצה גבולך. נעברנו בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר דרך המלך לנך, לא נטה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבוליך. ואומר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. כל הפרשה הזאת, מה פתאום היא מופיעה כאן? ובכלל, אם משה מבקש רשות לעבור, מה הוא נותן לו דרשה? וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ונצעק אל השם, וישמע קולנו. מה פירוש הדבר? זה פילי פלאים. אומר משה למלך אדום, אתה זוכר שסבא שלך בא לפגוש את סבא שלי? וסבא שלך ביקש מסבא שלי שנלך ביחד, הם היו אחים, עשיו ויעקב. מה אמר סבא שלי? הילדים רכים, רק עכשיו הגענו, עוד מסובך, אני מבטיח לך, יבוא יום אשר אבוא אל אדוני סעירה. הנה באתי, אני פה הנציג של סבא, ואתה הנציג של סבא שלך, אז אני רוצה לעבור בגבולך, ואתה הרי יודע שאני הנציג של סבא. איך אתה יודע את זה? הנה, מה קרה לנו במצרים? ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אומר רש"י, בקטע ה-20, אתם נתגאים בקול שהורישכם אביכם, ומה אומרים? ונצעק אל השם וישמע קולנו, ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי, ועל חרבך תחיה. אני לא מבין. משה אומר לו, הנה אני בא ללכת איתך ביחד לקיים את מה שסבא הבטיח, אז מה פתאום מלך אדום כועס? זה פילי פלאים. כשמשה אומר לו, אני בא לייצג את סבא, אומר לו מלך אדום, סליחה? אתה מייצג את סבא יעקב? אז תגיד לי, למה לא דיברת לסלע? למה היכית את הסלע? למה השתמשת בכוח שלי בידיים? הידיים זה לא הכוח שלך, הכוח שלך זה הפה. השתמשת בידיים, ועכשיו אתה בא ומספר לי שאתה בא מכוח סבא. תשכח מזה, פן בחרב אצא לקראתך. הידיים שלי הרבה יותר חזקות מהידיים שלך, אל תנסה, זה לא יעבור. זה פילי פלאים. לכן את זה מבקשת התורה ללמד אותנו בפרשה שלנו. עומדים סמוך לפרשה שבה נתחיל בקדושת הארץ, שמיטה ויובל, המפתח לקדושת הארץ, תחילת פרשת בער, זה סוף פרשת אמור, קדושת הפה. ככל שהזמן עובר וחולף, אנחנו לומדים יותר ויותר שהפתרון לכל המצב זה קדושת הפה. קואליציה כזאת, ממשלה כזאת, בצורה כזאת, בצורה אחרת, רחמנא ליצלן, האסונות אולי אפילו יתגברו. האי שקט גדל, והכל בעצם צריך להוביל למטרה אחת, שלמעשה הפתרון זה לא בקואליציה כזאת או בקואליציה אחרת, הפתרון זה הכל כל יעקב. שנדע להשתמש בכל בצורה הנכונה, בבן אדם מחברו, עד כדי כך יש נדמה לי זה אפילו תוכנית ברדיו שנקראת הכל דיבורים. עד כדי כך הכל דיבורים, זאת אומרת מדברים לא כדי להבין אחד את השני, אלא כדי לצעוק אחד על השני. ברגע שנשתמש בכוח של הדיבור בצורה הנכונה, במיוחד בשבוע שבו אנחנו הולכים לקראת ל"ג בעומר, יום שבו נעצרה המגפה, שכל מי שלא נפגע בה לא ייפגע בה יותר, מגפה שהתחילה כי לא ידעו לנהוג כבוד זה בזה, ושלא יודעים לנהוג כבוד זה בזה, פירוש הדבר כוח הדיבור מעוות. אם נדע לקחת את הכוח הזה מהפרשה ולהבין איזה עוצמה נותן לנו הקדוש ברוך הוא, איזה כוח, הרי בגאולה העתידה זה יתברר. אותו גואל נאמר עליו, ועיקר רשע בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. עיקר רשע בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. יהיה לו כוח אדיר בפה. הכל ייבדק בגאולה, כמה ידענו לשמור, כמה ידענו לפתח את כוח הדיבור בצורה הנכונה. אז אם נדע לקחת את זה מהפרשה הזאת, יתקיים בנו בין ערה, וראו כל בשר יחדיו כי תי השם דיבר. בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בשיעור מיוחד במינו במגילת רות. בעזרת השם עסקנו בעבר, אבל הפעם באמת פלאי פלאים. אם יש לכם עוד ידידים או חברות שרוצות לשמוע שיעור כהכנה לקראת מתן תורה, נדמה לי שכדאי בשבוע הבא לשמוע את זה. תודה רבה.